אנחנו אתמול סיימנו את פסקה ד', את פסקה ג' בפרק י' ב', אז אנחנו בפסקה ד'. פסקה קצרה, ההמשך שלה הוא פסקה ה', או היא פסקה ה'. בואו נראה, בואו נתחיל בפסקה ד'. כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. ועל ידי התשובה חוזרת אהבה להעיר. אולי כדי להבין את זה יותר, בואו נקרא גם את פסקה ה'. לפחות חלק מפסקה ה'. בשעה שאדם חוטא, הוא באלמא דפירודה. למדנו בזמנות הפסקה הזאת. ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. והרע הוא רע בפני עצמו. ויש לו ערך רע ומזיק. אבל הוא כשהוא שב מאהבה, מיד מתנצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודה. וממילא שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת, ובקישור הכללי אין שום רע כלל. כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו. ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש. טוב, אז הפסקה הראשונה, הפסקה ד', היא נראית, הייתי אומר תמועה, אבל היא נראית לא מובנת. כל חטא אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. מה הקשר? מה הקשר בין אם אדם חוטא לבין אם שאדם מרגיש איזושהי שנאה לאיזושהי בריאה? אלא הדבר פשוט, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, אז הוא ברא כל בריאה לפי ערכה. לא יותר ולא פחות. או לא פחות ולא יותר. ברגע שאדם חוטא, אז הוא בעצם ממנן את המציאות של עצמו ביחס לבריאה בצורה לא מדויקת. ממילא כשהמינון הוא לא מדויק, אז ממילא התוצאה היא שהמפגש שבין האדם לבין המציאות הוא לא נכון. כשהמפגש בין האדם לבין המציאות הוא לא נכון, ממילא כשהוא נפגש עם חלק מהמציאות, אז הוא נפגש איתה בצורה לא נכונה. כשהוא נפגש איתה בצורה לא נכונה, זאת אומרת שהוא נפגש עם חלק ממנה. או חלק שהוא חסר ממה שהיא באמת, או חלק שהוא יתר ממה שהיא באמת. והשנאה שמתפתחת אצלו זה לא במובן של שנאה, במובן הרגיל, אלא שנאה במובן של חוסר שייכות, חוסר הבנה, חוסר נתינת המקום הנכון לאותו חלק שכרגע הוא נפגש איתו. הרב אומר למשל בפסקה ה', זה אולי זה קצת יותר ברור, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בגן עדן, אז הוא ברא בתוך המציאות של גן עדן עץ הדעת טוב ורע. עץ המחבר טוב ורע. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז אומר בנפש החיים, הוא והעולמות נהפכו, כלומר האדם והעולמות נהפכו למציאות של טוב ורע מעורבבים. ממילא, אומר שם בנו של נפש החיים, אין כמעט טוב בלי רע ואין רע בלי טוב. אלא הכל מעורבב. תמיד בכל דבר טוב יש קצת רע. נגיד, בכל דבר טוב שאדם עושה, יש נגיעה, יש אינטרס. אדם מרגיש טוב ממה שהוא עושה. לא שזה רע, אבל זה רע במובן הזה, שזה לא נטו, זה לא נקי, זה לא לשם שמיים, אלא אדם קרוב אצל עצמו, וההנאה, התענוג שיש לו ממה שהוא עושה, זה עצמו נקרא באופן יחסי לגן עדן, זה נקרא רע. אז בעולם שלנו, מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת וירד לעולם שלנו, המפגש שלו עם כל דבר זה ערבוביה של טוב ורע. עכשיו, כשאדם לא חוטא, אז הוא יוצר את היחס הנכון מבחינתו, אל המורכבות, אל המינון שבין טוב ורע. ברגע שאדם חוטא, אז הוא בעצם מסלק את הצד, או מסלק חלק מהצד הטוב בעצמו, ביחס לדבר מסוים בעולם. ממילא, מה נשאר ותופס יתר מקום ממה שהוא? הרע. כשהוא פוגש את הצד הרע, שהוא יתר או חסר ביחס לאותה נקודה, אז ממילא זה מעורר אצלו שנאה, לא במובן הפשוט של המילה, אלא במובן יותר עמוק של המילה, זה מעורר אצלו אי קשר, אי יחס. הוא לא רוצה להיות קשור למציאות שנקראת רע. אולי נקרא עוד פעם. כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. שנאה הכוונה הוא, כשאדם חוטא, הוא מתייחס לא נכון למציאות. הוא מתייחס לא נכון למציאות, אז הוא לא פוגש את הצד הטוב שבכל דבר. את הערך המדויק של הטוב הזה. אז עם אלה הוא פוגש צדדים אחרים באותו דבר. חלק מהצדדים האחרים הם רע. וכשהוא פוגש את הרע, במינון הלא נכון של הדברים, ממילא זה יוצר אצלו סלידה, יוצר אצלו מיאוס, יוצר אצלו אי רצון להיות בקשר, יוצר אצלו שנאה. עכשיו, רק עוד משפט אחד. כשאדם עושה תשובה, מה בעצם הוא עושה? הוא מחזיר את היחס הנכון שלו אל המציאות. ממילא הוא מתייחס אל כל דבר בצורה נכונה. ממילא הצד הטוב מאיר בכל דבר. ממילא הוא אוהב הוא אוהב כל דבר כי הטוב שבו מאיר בו. ולא הצד החסר שבו הוא זה ש... אם אפשר לומר, הוא זה שהוא נפגש איתו, או הוא זה שתופס את המקום המרכזי. לכן כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. כי הוא חוטא, ממילא הוא מייחס את עצמו לא נכון. מייחס את עצמו לא נכון, אז יש חלק בבריאה שהוא מתייחס אליו לא נכון. וההתייחסות הלא נכונה הזאת, זה יוצר את הריחוק. זה יוצר את השנאה. וכשאדם עושה תשובה, כלומר הוא מתקן את החטא, אם כן הוא מייחס את עצמו נכון, אם כן הוא מגלה את הצד החיובי הנכון שבכל דבר, ממילא הוא אוהב כל דבר. כי הוא רואה את הצד הפנימי שלו. לכן כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לזו בריאה, ועל ידי התשובה חוזרת האהבה להעיר. אני חושב שהפסקה הבאה משלימה את זה. בשעה שהאדם חוטא, מה קורה אז? הוא בעלמא דפירודה. ואז כל חלק נפרד מחלק אחר, וכל טוב ורע בעולם הזה נפרד לבריאות, נפרד אחד מהשני. כלומר, הטוב נפרד מן הרע, והרע נשאר כביכול בפני עצמו באופן מלא או באופן חלקי או באופן מסוים. אז בשעה שאדם חוטא הוא בעלמא דפירודה, הוא מפריד את את החלקים ואת היחס הנכון בין החלקים. ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. וכשכל פרט עומד בפני עצמו, כשהוא לא מגלה את הערך הנכון שלו, גם אם הדבר בעצמו, למשל, אדם צריך לאכול, לישון ולחשוב. אז אם שלושת הכוחות האלה יוצאים אל הפועל במינונים נכונים, זה טוב. אבל אם האדם מעדיף כוח אחד או שני כוחות על כוח אחר, והכוח האחר נדחה מפני הכוחות האחרים, אז יכול להיות שהכוח האחד שכרגע הוא משתקע בו הוא טוב מצד עצמו. אבל להיות והוא יתפשט על חשבונם של כוחות אחרים, הוא נהפך לרע. לישון זה דבר טוב, אבל אם אני ישן יותר מדי זה רע. אם אני ישן פחות מדי זה רע. לחשוב זה דבר טוב, אבל אם אני חושב יותר מדי או חושב פחות מדי זה רע. אז כל מה שהקב"ה ברא הוא טוב, בתנאי שהוא יתגלה במידתו. אבל אם הוא לא מתגלה במידתו, אז זה נהפך לרע. הוא אומר, כשאדם חוטא, אז הוא מחסיר מעצמו את נקודת הטוב הזו. אז הוא נפגש עם המציאות בצד הרע, בצד היותר רע שלה. ולכן בשעה שאדם חוטא הוא בעלמא דפירודה, ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. והרע הוא רע בפני עצמו, ויש לו ערך, רע ומזיק. אבל כשהוא עושה תשובה, וכשהוא שב מאהבה, בפרט מאהבה שהוא מכיר את הערך החיובי שבכל דבר, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של עלמא דייחודה. ומה קורה אז? הכל מתאחד והכל מתייחד ומתאחד ביחד. וכשהכל מתייחד ומתאחד ביחד, אז יש חטיבה אחת, וכל אחד מהחלקים קיבל את ערכו המדויק, לא פחות ולא יותר. ובקישור הכללי אין שום רק כלל, כי בכל דבר יש טוב. אלא מה שעשה את הטוב לרע זה המינון. אבל עכשיו המינון הזה חזר לעצמיותו הנכונה. ולכן, גם בצדדים שנראים כלפי חוץ כרעים, נקרא לזה יצר הרע, יש בו צדדים טובים, אם אני מגלה אותם לפי הערכים הנכונים. לכן יצר אכילה, זה לא רע, זה טוב, רק שזה מתגלה, נכון? כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, ולהרים עוד יותר את יקרת ערכו, ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש. טוב, את הסוף אולי צריך עוד להשלים טיפה. מי רצה לומר מה? כן, אלון. נכון. בוא נאמר רגע את זה אחרת. מה זה שנאה? בוא נאמר במושגים שלנו. שנאה זה נשמע רע. כעס. קפדנות. זה שנאה. אז אתה אומר, אין מצב שאדם לא כועס על משהו, מתישהו. אין מצב שאדם לא מקפיד על משהו, מתישהו. טוב, לא יודע אם אין, אבל כמעט ואין. נכון, אתה צודק. וזה נובע מכך, כשאנחנו כועסים על משהו, למה? נגיד שאנחנו צודקים. כלומר, נגיד שהכעס הוא מוצדק. ואני כועס על משהו שקרה. נגיד, אתה נכנס עכשיו לחדר הזה, ונגיד, אתה יודע שאתה צריך, אתה תורן לנקות את החדר הזה לפני שבת, וכל אחד מהיושבים בכיתה בשורה האחרון צריכים להרים את הכיסא, צריך להרים את הכיסא על השולחן, ואתה מגיע, ואתה לא רק, ואתה רואה שלא רק לא שכל, שלא רק שלא כל אחד רים את הכיסא על השולחן, אלא כל הכיסאות מבולגנים באמצע החדר, הפוכים אחד על השני. אז אתה כועס. מה זאת אומרת כועס? המציאות כפי שהייתה צריכה להיות, לא נמצאת, חסרה. יש חיסרון במה שהיה צריך להיות כאן. אז החיסרון הזה יוצר כעץ, יוצר כבדנות. כלומר, אתה רואה, עצם זה שיש שולחנות, זה טוב. עצם זה שיש כיסאות, זה טוב. עצם זה שאתה נמצא פה, זה טוב. עצם זה שאתה אמור עכשיו לנקות את החדר הזה, זה טוב. רק מה הבעיה? שכל אחד מאיתנו לא עשה את התפקיד שלו, והרים את הכיסא מעל השולחן. עוד פעם, בצד הגלוי, אז האדם החוטא, זה יבוא לידי ביטוי אצלו. אז הוא ישנה, אם נחזור רגע לפסקה, כל חטא אפילו הקל שבחטאים אצל האדם החוטא, מטביע בקרב האדם החוטא, שנאה לאיזו בריאה. עכשיו, מצד האמת, זה יותר עמוק מזה, היות וכל אדם הוא חלק ממכלול שלם, אז יכול להיות שחטא של אדם מסוים ייצור תוצאה שלילית במציאות אחרת לגמרי. כי יש כאן אורגן אחד, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, ולכן תשובה זה לא רק עניין פרטי, אלא זה מערך כולל. אז אדם עושה תשובה, הוא מתקן את הכל, הוא חוטא, הוא יכול לקלקל את הכל. וההשפעות יהיו יכולות במקומות אחרים לגמרי. כי כמו שאמרנו, זה כמו מסלול של להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו מסלול של זרימת מים או להבדיל ביוב בצינור. כשיש סתימה במקום אחד, לא בטוח שההתפרצות תהיה באותו מקום. יכול שההתפרצות תהיה במקום אחר. כי בינתיים זה יכול לזרום, אבל כשזה יגיע לאיזושהי צומת, שם זה יתפוצץ, שם זה יצוף. אז אם כל האנושות וכל ההוויה, זאת מציאות אחת, אז יכול להיות שסתימה בצינור במקום אחד, היא תיצור התפרצות במקום אחר. אז מצד האמת זה לא רק האדם כלפי עצמו, אלא זה בכלל האדם כלפי הבריאה. בוא נדבר רגע דברים פשוטים. פשוטים עכשיו. בוא נצא מפה עם משהו. כי הדברים האלה באמת הם קצת אולי יותר מרחפים מלמעלה. ככל שאדם הוא יותר תורני באמת, הוא פחות שונא. הוא פחות קפדן. הוא פחות כועס. כי הוא רואה את הצד הטוב שבכל דבר. והוא עצמו משתדל לעבור עם עצמו את התהליך להיות טוב כפי שהוא צריך להיות. ממילא המבט שלו זה לראות את הטוב שבכל דבר. אז ככל שאדם יותר מתפתח, הוא פחות יראה את החצי הריק, יותר יראה את החצי המלא. זה לא אומר שהוא לא יהיה ערני לחצי הריק, קודם כל יזהה אותו ובית ירצה להשלים את הריק הזה, את החצי הריק הזה. הוא נעשה לטפל בחצי הריק, אבל המבט הבסיסי שלו על החיים, המבט היסודי שלו, כלומר, זרם החיים המרכזי שלו, יהיה טוב. מדינת ישראל זה דבר מורכב. עכשיו, מה אתה רואה במדינת ישראל? אתה רואה את הטוב אחרי 100 שנות ציונות, או את הרע אחרי 100 שנות ציונות. המציאות היא אותה מציאות. יש גם דברים טובים, יש גם דברים רעים. מה כל אחד מאיתנו רואה? מה האדם רואה כלפי עצמו? מה האדם רואה כלפי זולתו? יש פסקה מזעזעת בליקוטי מוהר"ן, ששם הרב כותב, ששם רבי נחמן כותב, שהאדם הוא הדיין של עצמו. כלומר, מצד האמת, כל אדם דן את עצמו. אומר רבי נחמן, איך זה יכול להיות? כי כשאדם מבקר את חברו, הוא בעצם לא שם לב שהוא מכניס את עצמו לאותו מקום שחברו נמצא, והיה אומר, אם אני הייתי במקום הזה, איך הייתי שופט את עצמי? כי כל אחד רואה לפי מה שהוא. שם רבי נחמן אומר יותר מזה. שהקדוש ברוך הוא, כדי שלא נבוא בטענה בדין, אז הקדוש ברוך הוא מזמין לנו סיטואציות שהעקרונות של הסיטואציות הן אותן עקרונות כמו מה ששפטנו מישהו אחר לחובה, ואנחנו בעצמנו שופטים את עצמנו לחובה. אז אדם דן את עצמו. יש ביטוי כזה בחזל שאדם דן את עצמו. כמה צריך להיזהר מלדון לחובה. כי כשאדם דן לחובה מישהו אחר, הוא בעצם דן לפי מה שהוא רואה. וזה לפי נקודת היחס שלו. שמעתי, זה רעיון יפה, יש תוכנית ברדיו כל חי בבוקר, בין 7-9, עם ידידיה מיר, יהודי מיוחד מאוד, יקר מאוד, לא מכיר אותו. מכיר את דבריו לפעמים, אבל לא יותר מדי. אז הוא אמר הברקה שנראה לי שהיא מאוד פשוטה. באחד מהבקרים האחרונים הוא ציטט את ההספד של הרב אליהו שהספיד את הרב יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף לפני 18 שנה, שהוא כל משפחתו. ואז הוא אמר משפט שכשכל אדם מספיד מישהו, הוא בעצם מספיד את עצמו. יש בזה, אוקיי, למשל, 1 חלקי 60 מההספד על עצמו. למה? כי כשאדם מספיד מישהו, כשאדם מדבר על מישהו שנפטר, מה בעצם הוא אומר? הוא אומר את המבט שלו, את היחס שלו, ביחס לאותו נפטר. ולכן שני אנשים מספידים, שני הספדים שונים. כי כל אחד, הוא רואה את האישיות הנפטר, את האדם הנפטר, את האישיות שנפטר, הוא רואה אותה לפי האישיות המייחדת אותו, לפי האישיות הספציפית שלו. למשל, כשאדם רואה דברים מסוימים כדברים חשובים, והוא זיהה את הדברים החשובים האלה אצל הנפטר, על זה הוא ידבר. כשאדם אחר רואה דברים אחרים חשובים, וזיהה אותם אצל הנפטר, אז הוא ידבר על הדברים החשובים האחרים. אז אם כן, כל אחד בעצם שהוא מספיד מישהו, הוא בעצם מספיד קצת את עצמו. כי הוא בעצם מגלה איך הוא מסתכל על החיים, ומה חשוב אצלו. זה דבר פשוט, אבל לפעמים אנחנו אולי לא שמים לב לזה. אז הוא אמר שההספד הזה שהרב אליהו הספיד את הרב צדקה, זה בעצם ההספד שהרב אליהו הספיד את עצמו. אני בעקבות זה, לא יודע אם רציתי להגיד, אבל כשהרב קוק הספיד את הרב מואליבר, נלמד אולי עוד את ההספד הזה, אז אולי הרב קוק הספיד את עצמו. כי בעצם הוא ראה ברב מואליבר את עצמו. אז העיקרון, זה תלוי בנקודת היחס של האדם. במקום שבו האדם נמצא, ככה הוא מסתכל על החיים. הדבר גם מאוד מעניין. אני לא רוצה לרדת 10 קומות, אבל בואו נרד רגע 10 קומות. כשאדם נמצא במצב רוח טוב, מצב רוח ברמה הפשוטה. הוא מרגיש נוח, הוא מרגיש נעים. הוא יוצא החוצה, השם מזורחת, הוא אומר, איזה יום נעים היום, איזה כיף היום. אז למעלה, כשהוא במצב רוח טוב, הוא מסתכל על המציאות בטוב. הוא חס ושלום במצב רוח רע, הוא לא יראה שהשם מזורחת. הוא יראה את העננים. הוא יראה את הערפל. יש שמש, יש זריחה, יש ערפל, יש עננים. למה אני שם לב? למה שאני. במקום שבו אני נמצא, שם אני מגיב. נכון, כשאדם אוהב מישהו, אז הוא לא רואה את הדברים הרעים שלו. הוא, מה שנקרא, שיקור אהבה. שיקור בכף ושיקור מלשון שקר בקוף. וכשאדם לא אוהב מישהו, אז הוא רואה את כל הפגמים. הוא לא מסוגל לראות את הדברים החיוביים. כן.
אפשר גם לשחק את זה לעניין של כל הפוסף ומוסף.
זה אותו עיקרון בדיוק. זה הבעל שם טוב אומר מנותו, שאדם לא יכול לראות מומים של חברו אם, לא, אם הם לא היו בו. כי אם, לא, אם, כי אם הם לא היו בו, אז הוא לא מכיר אותם. לא, אז איך הוא יודע שזה מומים? איך אתה יכול להגיד על מום של חבר שזה מום, אם אתה לא יודע שזה מום? עכשיו, כדי שאני יודע שזה מום, זה צריך להיות בי. כי את עצמי אני אמור להכיר. אז אני יודע שיש לי חיסרון בדבר מסוים, אז מיד אני אזהה את החיסרון הזה אצל מישהו אחר. אדם גאוותן יזהה מהר מאוד גאוותני. אדם ענוותן יזהה מהר מאוד ענוותני.
אם היה גאוותן לעשות תשובה,
אז בעזרת השם, אז הוא יזהה ענוותני.
ענוותני. יכול
לזהות את הגאווה שהייתה באלה ש... בסדר. תראה, אל תשכח שגם הגאווה זה הפך הענווה. אז כנראה שאם הוא יזהה ענווה, אז כנראה שהוא יזהה גם גאווה. אבל השאלה מה נקודת היסוד? הוא יחפש את הגאווה, הוא יחפש את הענווה, מה הוא יחפש פה? אז מה שאדם רואה, זה בעצם את עצמו. מסתכל בשלולית, הוא רואה את עצמו. כן.
הרב, אני לא יודע אם זה נכון להגיד, אולי זה איזה מנגנון אלוקי שקדוש ברוך הוא הטביע, שאיך שאדם יצפה שיתייחסו אליו ככה, הוא מתייחס לאנשים אחרים?
אבל לפי דעתי זה עוד לפני איך שאדם מצפה שיתייחסו אליו. אם אני מצפה שיתייחסו אליי בצורה מסוימת, זה נובע מאיזשהו מקום בתוכי עוד לפני שיתייחסו אליי. למה אני רוצה שיתייחסו אליי בצורה מסוימת? זה אומר שאני ציירתי את העולם, או את האדם, או את הציפיות שלי מעצמי בצורה מסוימת, ואני רוצה שיתייחסו אליי ככה, כי זה מגשים לי את הציפיות שלי. אז עוד לפני שאני רוצה שיתייחסו אליי בצורה כזאת, למה אני מתייחס לדברים האלה בצורה כזאת? עוד לפני מישהו אחר שמגיב אליי, למה אני מגיב למציאות ככה? אם אני רוצה שיתנו לי מחמאה, אז אני צריך לשאול את עצמי, לא למה אני רוצה שיתנו לי מחמאה, למה אני חושב שמחמאה זה יסוד הקיום שלי? זאת שאלה יותר ראשונית. זה לא למה אני רוצה שיתנו לי מחמאה. אני רוצה שיתנו לי מחמאה כי כנראה מחמאה יוצר אצלי איזשהו קיום, איזשהו ערך, איזושהי חשיבות. למה? למה אני אדם כזה שהמחמאה יוצרת אצלו חשיבות והיא המחמאה יוצרת אצלו אי חשיבות? אז זה לא מתחיל ממה שאני מצפה שאחרים יגיבו אליי. זה איך אני מגיב אל עצמי. ומכוח זה כמון אחרים יגיבו אליי, כי ככה אני מגיב אליהם.
אז איך שאני אגיב אל עצמי גם הסביבה תגיב אליי?
נכון. אדם עם ביטחון עצמי, הסביבה תתייחס אליו. כבעל ביטחון עצמי. אדם עם ביטחון מעורער, הסביבה תתייחס אליו, כי עם ביטחון מעורער. בואו רגע נתחבר לשעה 12. ליום חמישי ב-12. איך לבוא לפגישה? איך לבוא? איך? שאתה. אם אתה לא מבסוט ממה שאתה, אז אתה תתחיל להתחפש. ומזהים מהר מאוד אדם מחופש.
יכול
לדבר פה. תבוא אתה. לא גאווה, לא אמרנו גאווה. אמרנו ביטחון עצמי. שמחה באדם במה שהוא. לא מנסה להיות משהו אחר, לא להעתיק מישהו אחר. אני, זה אני. ככה כזאת ברוך הוא ברא אותי, ואני שמח בזה, ואני עושה הכי טוב את המלחמה אני אנצח עם החיילים האלה. שהם אני. זהו. זה תפקידי. הייתי מעדיף חיילים אחרים? לא, אני לא מעדיף. זה, אנחנו נוגעים פה בנקודה חשובה, אני חושב. קצת ברחנו מהפסקה, אבל היא חשובה. טוב. יש פה הכוונה, במקום מספר 8, עוד יש לנו זמן, בואו.
אורות, מישהו רואה?
אתם יודעים מה נזכרתי עכשיו? לפני שנתיים, משהו כזה, אחרי שנה, יצא הספר דורש טוב לעמו, סיפורים על הרב אליהו. אז יש שם את הסיפור עם הכוס תה. אתם את הסיפור? הוא פעם אחת העביר שיעור באיזשהו מקום, הכינו לו כוס תה. אז הוא התלהב ככה, דפק על השולחן וזה, העיף את הכוס תה, נשפך התה. טוב, הכינו לו כוס פעם שנייה, עוד פעם הוא התלהב, עוד פעם נשפך את הקוסטי. עכשיו לנו פעם שלישית. עוד פעם נשפך את קוסטי. עצר רבי יהודה שהוא אמר רגע. כנראה לא רוצים שאני אשתה את הקוסטי הזאת. ואז התברר, הוא שאל, מה מכינים בקוסטי הזאת? אז אמרו לו, רק מרתיחים מים חמים בפינג'ן הזה. סליחה, מה משתמשים בפינג'ן הזה? בקומקום הזה? רק מרתיחים מים חמים. פתאום מישהו קופץ לו, יש כאן איזה גוי שבבוקר שהוא מנקה, שהוא שם שם משהו בישולי עקום. אז אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד. נפלו יותר משלושה ספרים נראה לי. אתה יודע מה להגיד? כן. אתה יודע, אתה מכיר את הסיפור שפעם אחת, אחד רצה לכתוב, אחד בא לחתום חוזה על דירה. סיפרתי פה פעם. אז איכשהו בא לחתום חוזה, נגמר הדיו בעת. אז הוא בא לשאול את הרב וינר אם זה סימן שלא כדאי לחתום חוזה על הדירה הזאת, כי הוא יודע מה עם הדירה. אמר לו, זה סימן שצריך להחליף את העת כי נגמר הדיו. טוב, אז יש על דרך הנגלה ויש על דרך הנסתר. מה?
מה
נבא אורות?
זה
המדף. כן, המדף. טוב, בואו נראה אם נספיק. בפרק ד' פסקה ה', הפרק הזה נקרא אהבת ישראל. סתם ככה, בואו נרוויח משהו על הדרך כבר. פסקאות א' ב' ג' אלו פסקאות חובה. ובבינן אמונה כשלמדנו את זה, כשלמדנו על ישראל, אז למדנו שלושת הפסקאות. מי שבמקרה לא עסק בזה, אז כדאי מאוד. פרק ד', אורות ישראל פרק ד', פרק אהבת ישראל, פסקאות א' ב' ג', חטיבה אחת חשובה מאוד. בכל אופן, פסקה A, אומר הרב, אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. למה? כי ישראל זה תמצית כל האדם. אז הגרעין שמכיל באיכותו, נגיד זה ככה, את כל המציאות האנושית, נקרא ישראל. כמו הגרעין שמכיל באיכותו את כל, נקרא זה כדור הארץ, נקרא ארץ ישראל. כמו הגרעין שמכיל את כל התורות השונות, נקרא תורת ישראל. כמו שהרב כותב בהורות, בהורות, אותו דבר כהן גדול, שכהן גדול מכיל את כל ישראל וכו'. אז אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. אומר הרב, וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, אבל אם אהבת ישראל, אדם אוהב מאוד את ישראל, וזה יוצר אצלו איזושהי שנאה לאדם, גוי. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, או חלק מן האדם הכוונה, גויים, או אפילו חלקיות ביחס לאותו אדם, כלומר חלקים מסוימים הוא אוהב, חלקים מסוימים הוא לא אוהב, ודן את כל האדם לכף זכות, כל הצדדים שבאדם, אז וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, הוא סימן שלא נתארה עדיין הנשמתה, עדיין הנשמה מזוהמתה. האם אהבת ישראל, שהיא אהבה, כמו שרב קורא לה באורות בכמה מקומות, אהבה לאומית פרטית, היא מביאה את האדם לחציצה בפני אהבת כלל האדם, וזה לא סותר כי הוא זה, שמה שאנחנו נאבקים בו, ואולי אפילו באורות הקודש הרב כותב, שונאים אותו אבל לא נסחפים בזרם של שנאה, וכו', זה הצד החסר, כמו ששם הרב כותב, זה לא המהות של אותו דבר. זה הגילויים המעשיים של הצד החסר של אותו דבר. אז אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, הוא סימן שלא נתארה עדיין הנשמה מזוהמתה. אז אם אדם רואה שהוא לא אוהב, אם רגע נרחיב את הפסקה הזאת, הוא לא אוהב את הכל, זה מראה שגם האהבות שהוא כן אוהב, הן אהבות חסרות. זה מראה שהוא חוטא. כמובן, כאן זה כחוט השערה, החיסרון, החטא. ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה. כלומר, אדם עוד לא הגיע ממש באמת לשיא. טוב, אני חושב שהעיקרון הוא ברור. דרך אגב, יש גם במוסר אביך דברים חשובים. ספר מידות הראייה, גם בערך אהבה, ממש בהתחלה. אז אומר הרב כך, פסקה, ערך אהבה, פסקה ת'. האדם נשחט, אדם מושחט, ראוי לסנותו רק מצד חסרונו, רק מהצד החסר שלו. אבל מצד עצם צלם אלוהים שלו, ראוי להוקירו באהבה. וגם לדעת שמציאות יקרת ערכו מצד עצמותו, היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. כלומר, המקרים הם חיצוניים, אבל העצמיות היא טובה. על כן, אומר הרב, יש גמרא במסכת פסחים דף ממתת, על כן קריאת עם הארץ כדג, יש ביטוי כזה שקריאת עם הארץ היא כדג. איך אתה, איך קוראים לזה, לא שוחט, אבל איך אתה, איך נקרא זה, פושט את אורו של הדג, הורג את הדג, אתה הורג אותו מגבו, לא מהצד הקדמי שלו, דווקא מהצד האחורי שלו. אז יש ביטוי כזה בגמרא, שקריאת עם הארץ היא מגבו, לא מפניו, לא מהצד הקדמי שלו, מהצד האחורי שלו. על כן קריאת עם הארץ כדג היא דווקא מגבו, ולא מצד פניו. למה? שבהם, בפנים שלו, בצד הקדמי שלו, בצד המהותי, משהו הקדימה שלו, באמת, העצמיות שלו, ולא מצד פניו, שבהם אור הצלם. אז, 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 אז גם כשיש מציאות כזאת של עם הארץ, צריך מגבו, צריך רק לדון את הצד החסרוני שהוא הצד החיצוני שלו, אבל לא המהות. עד כדי כך הרב אומר, פסקה מפורסמת, שאפילו לגבי המלאק, פסקה ו', מידת אהבה, פסקה ו', מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים, היא כוללת את כל הברואים כולם. כמו שהרב כותב כאן באורות. ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון. ואפילו המלאק אינו נמחה כי היא מתחת השמיים. אבל מעל השמיים, פה בארץ מחות ימחה, אבל בנקודה הפנימית מעל השמיים, אבל לידי הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב, אשר הוא מעל השמיים, ונכלל הכל באהבה עליונה, אלא שיש אהבה שיכולה להתגלות פה מתחת, ויש אהבה שיכולה להתגלות רק מלמעלה, ופה מתחת מחות עמכה. אלא אומר הרב שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה. איך אדם מגיע לדיוק הזה, לייחוד ישו, הוא מסוגל אפילו לצרף לאהבה האלוהית, הכללית, הכוללת את הכל, כולל הכל, אפילו את מה שנאמר עליו מחות עמכה. עד כדי כך. טוב, זה דברים יותר פנימיים, יותר עמוקים. אין אף קמינה, זאת אומרת... אין אף קמינה. לא, אין אף קמינה במעשה, אין אף קמינה. אין אף קמינה ברעיון שבכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, יש ערך. ואם אני לא יודע לזהות את הצד הפנימי שיש בכל דבר, למרות שבאופן חיצוני מעשי יכול להיות שאני צריך למחות את עמלק, זה לא יכול להיות. מצווה למחות את עמלק. אם אני לא יודע לחיות בכפילות הזאת, שבצד המעשי מחות עמכם. בצד הפנימי יש גרעין אלוקי חיובי בעל ערך ותפקיד לכל דבר שקורה בחוברה, כולל מה שצריך למחות אותו. אז בצד המעשי מחות עמכם. בצד הרעיוני הפנימי, שורש טוב בכל דבר. אז נחזור אלינו רק. לכן כל חטא, אפילו קל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. אז אצל צדיקים נקיחות השערה. אז זה שנאה אפילו לעמלק. עכשיו, האם צריך למחות את עמלק? כן. האם צריך גם אבל לדעת שיש גם שורש חיובי לעמלק מעל השמיים? גם זה כן. מה זה אומר בפועל? צריך למחות אותו. איך פעם הרב צוקרמן אמר? אנחנו יוצאים למלחמת עמלק לא כי אנחנו שונאים את עמלק, אלא כי אנחנו אוהבים אותו. ודווקא מפני שאנחנו אוהבים אותו, אנחנו רוצים לאפשר לו להתחבר לשורש האלוהי שלו. וזה יכול להיות רק מעל השמיים. ולכן החסד הכי גדול שאנחנו עושים איתו, זה שאנחנו הורגים אותו פה בארץ. זה החסד האמיתי. טוב, למדנו היום שתי פסקאות. פסקה ו' ביום ראשון בעזרת השם. שבת שלום.